כן, פעם ניתן הפסקה ארוכה, אבל אנחנו עדיין מדברים על הרב שגר, זה היה בחוט החורז. מה שאני רוצה לעשות היום זה סוג של, נגיד, שיעור אחרון של מה שנקרא השלב האקזיסטנציאליסטי יותר, לדבר על המוות, לדיבורים שלו על המוות, לראות את התרגומים שהוא עושה בהתמודדות עם התחום הזה. ואחרי זה נתגלגל ככה באיזה מין מעבר מדורג כזה לשלב הפוסט-מודרני יותר. נעשה בשיעור הבא איזשהו מהלך שגם ידבר קצת על ההקשר של המוות, אבל יראה איזשהו שני אמירות שונות שלו עליו, בכל מיני תקופות, סביב הסיפור של רבי אלעזר בן יהודאיה. ואז בתוך זה נעבור כבר לשלבים יותר אחרים, של שפה, של כל מיני דברים שעוד יש לנו לעשות, הרבה דברים מעניינים יותר מהתקופות המאוחרות. למרות שכבר אפשר לראות כבר בתוך המקור הראשון פה, שהוא משנה תשס"ז, שהעניין הכרונולוגי הוא לא חותך. ולא, כאילו, יש כל מיני מסלולים שמתקיימים במקביל, אבל מבחינה פילוסופית לפחות אפשר להבחין בין דיבורים ששייכים להשוואות אקזיסטנציאליסטיות ואופן מובהק, לבין כאלה שהם יותר פוסט-מודרניים, נגיד. ניגע בזה גם בדרך הדברים וגם בהמשך. בכל אופן, מה שיש לנו פה היום זה כל מיני דיבורים שלו על המוות, הם בעיניי סוג של הפנמה, התמודדות, תרגום של תובנות אקזיסטנציאליסטיות שההתעסקות במוות היא מאוד מרכזית שם כידוע. ומה שמעיינתי זה לראות, בעיקר מה שאני רוצה לראות בקטעים האלה, איך הרב שגם מתמודד עם הפער בין משהו, פער שהוא בעצמו מצביע עליו, בין התודעה הדתית הרגילה, גם מבחינה קיומית, העמדה ביחס לחיים, וגם מבחינת אפילו כאילו הטענות האובייקטיביות, האם המוות הוא סופי, האם יש הישארות הנפש, מה זה אומר לגבי התחושה שלי בעולם, לגבי תודעת החיים, לגבי הסופיות, הזמניות, שפה יש איזשהו פער מאוד חזק בין הדיבורים האקזיסטנציאליסטיים, שהם מאוד אתאיסטיים במובנים האלה, לפחות ברמה הפשוטה שלהם, אלה שהרב שגר מתייחס אליהם, העיסוק שלהם במוות. לעומת הדיבור הדתי שהוא לכאורה הולך למקומות אחרים, והרב שגם מתמודד עם זה, אני אנסה לראות איזה כיוון הוא מתמודד, את מי הוא מתרגם לאן, מי פה עובר שינויים בין השפות האלה וכולי. יש לנו פה אוסף של מקורות, הרב שגם התעסק בזה הרבה בנושא הזה, כבר בספר של, איך זה נקרא, הספר הזה של הדרשות מתשמ"ב, פניך אבקש, דרשות שלנו מישיבת הכותל, 82, יש שם דרשה שלמה על מדרשים על המוות, ועוד כמה התייחסויות אחרות במקומות אחרים, שזה מעניין. אני משער שלא הרבה נשים בישיבת הסדר שלנו פעם את הראשי יש להם נותן דרשה על המוות, אבל לא עושה את זה כבר אז, וגם אחרי זה זה חזר שוב ושוב. אז נראה כל מיני מקורות, לא ננסה למצות את העניין. מה שכן צריך לציין, שתומר דנציגר שגר פה בגבעה עשה תזה שהיא מתעסקת ביחס לרב שלו על המוות, בעיקר הוא דיבר שם על מה שהוא כותב על הישארות הנפש מצד אחד, וגם על איך הוא מושפע ממקורות אקזיסטנציאליסטיים וכו'. אז השתמשתי בדברים שלו, הרבה מההפניות לקחתי ממנו, גם יש לו טענות מעניינות מצד עצמו, מי שיוצא לבקש ממנו. תומר דנציגר, בחור שגר פה, למד בישיבה פעם. טוב, יאללה, נתחיל. הקטע הראשון זה קטע מקובץ שלא פורסם, שהוא נכתב לקראת איזשהו יום עיון כנראה מתוך ההקשר בתשס"ז, וככה הוא מתחיל, זה ממש ההתחלה שלו. התחושה הראשונה בהקשר המוות היא הזמניות, לא חקוקה בקיום האנושי עצמו, ודאות שכל אשר נשמה באפו שותף לה. זמניות מבחינה זו איננה רק ידיעה של חיינו סופיים, אלא היא מרכיב בקיום האנושי עצמו. האדם איננו אובייקט הקיים בזמן, אלא שקיומו הינו הזמניות עצמה. זו מגדירה את האופי של קיומו. מכאן נגזר גם חיפוש המשמעות. לפי האקזיסטנציאלים, החיים לקראת המוות הם המכוננים את הנחרצות והאותנטיות של הקיום, משום שבחד פעמיות ובתחושה של עובד זמני שלא יחזור, תמונה הגורליות של חיים. האם חז"ל פתוחים לתחושות כאלו? יש לי ידיד חילוני הטוען שאיננו רוצה לחיות לנצח. מבחינתו זהו גורל מר ממוות. יתר על כן, אתם הדתיים, כך נוהג לומר, מקלקלים לי את המוות בהבטחת הנצח שלכם. ההתמרחות עד לאינסוף נתפסת מבחינתו כסבל ממושך, כמה שנוטל מהחיים האנושיים את אנושיותם, שאינה זמניותם. האם חכמים מבטיחים לנו עולם הבא ואפילו מאיימים על האומר תחיית המתים מן התורה ונטילת חלקו לכם עולם הבא, לא מקהים לכך את העוקץ של המוות? שאלה. בואו נסתכל שנייה על הקטע הזה, מה, איך הרב שגר נפו בין העמדות, איפה הוא נמצא. האמירות הספציפיות לגבי המוות ומשמעות החיים נחזרו פה בהרבה מהקטעים. אז אנחנו נצטרך כרגיל לנוע בין להבין מה הוא אומר ולדבר על מה שהוא אומר, לבין להבין מה הוא עושה בתוך השאלות של התרגום שאנחנו מתעסקים בהן. אז מה אתם אומרים, מה יש לנו כאן, שני הרבדים האלה?
קראנו את הקטע הראשון, אנחנו עכשיו מצפים לדומות.
משהו בינתיים לא עושה תנועה כלשהי משפה לשפה.
כן.
יש לי קצת שפות כזרות זרות.
בוא נאמר, כן, בקטע השני באמת הם זרות, אבל איפה הוא נמצא? אולי אני אשאל את השאלה עוד לפני התנועה. נגיד הייתי נותן לך רק את הפסקה הראשונה. כל לכאורה יש רק שפה אחת, נכון?
שפה וחצי, לא בטוח. הוא בא לך אומר אמירה שהיא כאילו אמירה שלו לגבי החיים.
כן.
זה לגבי החיים.
כן.
הוא אומר לה, לנוקחים אותה, אבל הוא לא מחייב שהוא גם עושה את התנועה הזאת.
כן. זה פתוח, כי זה סוג של, באמת, יש משהו שהמשקובץ הזה לא התחיל באמירה של לפי האקזיסטנציאליסטים את ראשה ראשונה בקשר למתנת הזמניות, אלא זה התחיל כגוף ראשון, ככה זה פותח. כאילו, זה התחושה, נכון? כאילו הוא קורא לנו להזדהות איתו. ברור שזה ככה, נכון? ככה זה השפה היא תמיד בלשון רבים. החיים שלנו הם כאלה, הקיום האנושי הוא כזה. אחרי זה אומר, האקזיסטנציאלים יקחו את זה לכל מסוים מסוים, אבל האמירות הראשונות, הרגשה שלי היא מאוד גוף ראשון כזאת, אני חושב. אחרי זה בפסקה השנייה, פתאום העימות, העמדות כאילו המנוסחות עולות מפני השטח, ואז יש לך חבר חילוני שהוא זה שאומר את הדברים, בצורה הבוטה שמותר לחילונים להגיד. אבל עדיין, מה המסקנה של השאלה הזאת? אבל בואו נסתכל שנייה גם לפני זה על הטענות עצמן. סתם, מה אתם אומרים על הטענה החילונית הזאת, על חיי הנצח?
עשו על זה סרט.
על מה?
כשהייתי ילד היה סרט כזה, תרגמו את זה בעברית, המוות יאיר.
מה זה היה? קרא לי השם, לא זוכר מה.
איזו אישה כזאת שמקבלת או ממציאה, אני לא זוכר איזה שם לחיי נצח. ואז היא פשוט לא מתה ומתנגנת ומתכמת ונשברת וכל הזמן נשארת, לא יודע, בסוף נראה לי סוף הסרט היא פשוט מתפרקת על הרצפה לחתיכות ו...
נחיה עד היום.
אכן תמונות קשות. אז אתה אומר, היא מבדהה עם החבר החילוני.
לא, משם החבר החילוני לקח את ה...
כן, הכל מגיע מסרטים אצל חילונים, זה ידוע. אז אתה אומר, יש פה איזה פיתוח של הרעיון שזה לא אנושי לחיות לנצח, למרות שפה זה טוב, תמיד מדברים על זה ברמה הטכנית, כאילו, ואם לא הייתם מתקן את זה, בסדר, פה יש פה אמירות באמת יותר חזקות של הלוקחים את זה.
זה טענה שרק אנשים מסכנים יכולים
להתמודד
איתם.
כי
בתודעה
שלנו
אנחנו כן
נחיה
לנצח.
אבל גם הרב שגר לא מוכן שתחיה ככה. זאת אומרת, האמירה של הקטע הראשון, אני בא להגיד לך, אל תחשוב על זה כמשהו שעוד לא קרה, אולי יקרה פעם, אולי לא יקרה בחיים, זה גם סוג של תביעה כלפינו. כן, זה נכון שזה ודאי משהו שהוא מאוד קשור לגיל, אני מניח.
זה
קצת
להיות חודש.
הזמן לא, זה בדיוק השאלה שהרב שגר שואל. כי בעצם מה שהוא עושה בכל הקובץ הזה, זה לשאול האם חז"ל יכולים הפתוחים. הוא אוסף מדרשים שהוא מרגיש שיש בהם נימות אקזיסטנציאליסטיות כאלה. אבל השאלה היא שאלה, מצד זה שהחילוני טוען שהבעיה זה האמונה בחיים לאחר המוות. זאת השאלה אם זה באמת סתירה נחרצת, וגם כאילו זה שהרב שגר מביא פה את האיום, זה עוד יותר מקסים, כאילו רגע, מה אני עושה עם זה שזה אולי מוצא חן עליי? הרי אסור לי לא להאמין בתחיית המתים. זה לא שרק צריך לבחור עמדה, יש פה גם סוג של איום, שאם אתה לא תאמין בתחיית המתים, אז באמת לא יהיה לך תחיית המתים. לא בטוח שאתה מוכן ללכת על זה בכל מחיר.
זה לא עושה
את זה על פתח. כן, אתה יודע, שאלה מה איך אתה לוקח את זה.
שאלה בדברים הכי פשוטה.
מה?
ההתפיסה של החילונים היא קצת שטחית.
מה הכוונה? מה, איך שהוא תופס את האמונה?
זה עולם הבא כהמשך של החיים האלה בגוף, שאולי אין שום צל של דמיון, אבל הוא הכל יש ביותר. להגיד שתחיית המתים, אנחנו מבינים מה זה? לא מבינים, אולי אנחנו תחיית המתים.
של מישהו אחר, כמו גלגולים. לא, אבל פה אתה אומר, אתה אומר בעצם הניגוד הוא לא, הוא רק על פני השטח, כי אתה תופס את הדברים שטחית מדי, ואפשר לתפוס את תחיית המתים באופן אחר. אבל עדיין, סתם, זה בין הליכים שאנחנו נראה שרף לגר עושה אותם, אבל מה שמעניין אני חושב בזה שבעצם כשאתה אומר ככה, אתה אומר אני מקבל את העמדה החילונית מבחינת העולם ערכים נניח שהיא מציבה, השאיפה, התפיסה שחיים זמניים הם באמת יותר מוצלחים, ואני מנסה להבין את תחיית המתים לאור זה, אני אבין אותה באופן יותר מקוטה, פחות רלוונטי לחיים שלי עכשיו, אני אעצים את המימן של הזמניות והסופיות של המוות. אם אנחנו מסתכלים על כיוונים של תרגום, זה תרגום שיש בו מימן מאוד חזק של התאמה לתפיסה הזאת. זה דבר שצריך לראות אותו, כי ודאי שאפשר להבין את תחיית המתים כפשוטו, ולא לחיות בתודעה שהחיים זמניים, אלא שהמוות הוא רק תעצומות החיים, ובכלל אין שום מימן של קטיעה. זו שאלה כאילו שהיא גם שאלה אישית, האם אנחנו באמת יכולים לחיות ככה, או שאנחנו רק מפתירים את זה מספר ולחוץ, מה?
וגם
השפטים
שאמרת עכשיו, שהמוות הוא רק תעצמות של החיים, אני מזכור שזה הרפור מעניין הזה. למה הוא מתכוון? שאם הוא היום תספילים היום, אז אני כאילו, לא נראה לי זאת
כמו.
היה ברור שביטול תורה וביטול תורה, לא אני חי לנצח וגם...
זה לא נמצא בניסוחים.
במובן הפשטני, שגם הרפור, כשדיבר את תורת החיים, המוות הוא רק אשליה, דמיון, כשהוא
מתאר 5 דקות
תורה, הלב שלו קרה, כולם יאללה.
יהיה בסדר.
אין סוף דקות, הכל סבבה.
כן.
וגם המשנה שהיא הכי פשוטה, שיפה שעה אחת לתורה ומתקוד. משנה שלא יודע אם היא סתם חיים, לא יודע אם היא לקחה את התורה ומתקוד. פשוט. יש לך עוד זמן לזה שעה, שהיא שעה, 60 דקות.
תעוף עליה, שבעולם הבא,
אין לך אותה, כאילו.
שוב, יש פה איזה מין תנועה בין שתי אפשרויות קצה. יש את האפשרות קצה שאתה אומר שזה סוג של התמרחות, שבעצם יש לי את כל הזמן של העולם, אז מה אכפת לי? ויש את האפשרות של הסופיות המוחלטת. ואתם אומרים, יש כל מיני אפשרויות ביניים, שבו אני אומר, גם אם יש עולם הבא, אבל ברור שהזמן שלי הוא מאיכות אחרת, ולכן אני תתנצל אותו. השאלה תהיה לשני הכיוונים, גם מה קורה לאמונה שהיא עוברת את העיבוד הזה, וגם מה קורה לטענות הקיומיות האלה, האם זה לא ממסמס אותם גם קצת, כי סופיות זה כבר לא ממש סופיות, גם אם זה איכות אחרת. אני חושב שהרב שגם נע כאילו על הצירים האלה, ויש פה משהו כאילו מציב שאלה. הוא אומר, האם חזר פתוחים התחושות כאלה? התחושה היא שהוא מזדהה עם התחושות האלה. אבל הוא כן רוצה לתת דין וחשבון לאמונות הדתיות. הוא צריך למצוא איזשהו תרגום שיינוע ביניהם. השאלה תהיה, מה אתה מרוויח ומה אתה מפסיד? כי יש משהו בזה שהאמירות האלה, בהקשר המקורי שלהם, הם לא בקלות אפשר להעביר אותם למשהו יותר ממוצע כזה, כמו האפשרויות שעלו פה. זאת אומרת, יש משהו חזק, שסופיות, זה סופיות. זה לא רק שאז יהיה זמן לדברים אחרים, ועכשיו תשקיע בדברים האלה, כאילו, כמו שתספרים על הגרעה נראה לי שלפני שהוא מת הוא בחר, זה שבעולם הזה אפשר מחוץ של ציצית לקבל מלא שכר, ובעולם הבא כבר אי אפשר. עדיין זה משהו אחר מאשר התחושה של מישהו שחי בתודעה שהחיים נגמרים בזה. אבל יש פה כל מיני צדדים שהרב שגם נע ביניהם.
זה
עדיין
טוב,
עדיין
זה נופיע עוד כאילו בשאלה נחסית...
זה נראה
ממש
משאלה בשביל התשובה. מה זאת אומרת, רק
בשביל התשובה? שאלתי שאלות הרבה יותר מטרידות של הרשע.
מה, באיזה מובן זה לא מטריד? באיזה מובן זה לא מטריד?
מובן כמו שמובן שדובר.
לא, הייתי יכול לשאול, זה שלא מטריד, למה זה לא מטריד? האם זה לא אומר שאנחנו בעצם לא מאמינים בעיקר הזה מיוד ג' עיקרים? אנחנו סתם ממלמלים אותו, כפטפוט הזרזיר. ואת מה יכול להטריד? למה אנחנו בעצם חיים בתודעה של חיים סופיים? זה יכול להיות מטריד מהמקום הזה. אתה יכול לומר, בעצם אנחנו שם. ולכן חזל פה עם הבעיה. צריך להסתדר עם חזל באיזשהו אופן, או דרך העלמת עין, או דרך פרשנות יצירתית. אתה יכול להגיד, זו שאלה שבאה בעצם ליצור פרשנות יצירתית. יש פה שתי כיוונים. יש כיוון שאומר להסתדר, כאילו... אני חייב להאמין בעולם הבא, אז אני אפרש את העולם הבא באופן שאני יכול לחיות איתו, כי בסופו של דבר אני לא חי את התודעה הזאת שחיינת. ויש אפשרות שאני ארצה לראות בהמשך בקטעים האלה, שהרב שגר עושה איתה שהיא בעצמה לוקחת את התפיסה הזאת ונותנת לה איזושהי, כי משלבת את השפה הדתית והשפה הזאת ביחד, בכל מיני צירופים שאני חושב שלשם חותרת השאלה, זאת אומרת, היא לא חותרת רק להסתדר עם הבעיה, אבל נראה באמת, מתוך הדברים, כל מיני כיוונים. השפעתי פה הרבה קטעים, לא יודע אם מספיק הכל, מתגלגל כפי שמספיק. בואו נקפוץ באמת לקטע הראשון. זו דרשה שהיא כולה בעצם מסתובבת סביב הנושא הזה. דרשה מספר בצל האמונה שמדברת על מדרשים על קהלת. שקהלת הוא סוג של סמל לעמדה, הוא לא מדבר שם ממש על עמדה אקזיסטנציאליסטית, נגיד, אבל משהו מאוד הוא רואה בקהלת זה פסימיות, תחושת חוסר תוחלת בחיים, וקשור גם לאמירות של קהלת שסותרות לכאורה להישארות הנפש, שהוא מדבר על זה. וחז"ל מתייחסים לקהלת באופן מפורש כמשהו, כספר בעייתי, שיש לו כל מיני קושיות, סותר כל מיני עיקרי אמונה, סותר את תורת משה, והמדרשים מתמודדים עם זה מכל מיני דרכים. אז כדי שהבאתי פה, לא הבאתי את כל המדרש, יש שם המדרש שהוא על הפסוק, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש, ויש שם שלוש או ארבע דרשנים, שנותנים כל מיני תשובות, מה היתרון, איפה היתרון נמצא, תחת השמש, מעל השמש, ולא לא רציתי לקחת ברב שגר דם לכל אחד ולוקח אותו לפה ולשם, אבל יש לו גם איזושהי אמירה כללית שהיא יותר קשורה לענייננו, שאותה אני הבאתי כאן. אז הקטע הוא טיפה מקוטע, אבל עיקרון נמצא במהלך שבהמשך. מן המגילה עולה, אי התיישבותה של עמדתו הדתית קיומית של קהלת עם האמונה הדתית השכיחה. קהלת מבטא פסימיות, חוסר אונים וחוסר תוחלת באשר לאדם ולעולם. הרגשות האלו עומדות בסתירה לערך הרוח הדתי הבסיסי, המזהה בעולם משמעות עמוקה ורווי באמונה כי יש שכר לפועלו של האדם ותקווה כי גמולו בו יבוא. פה אולי צריך להתעכב קצת על איך שהוא מציג את הסתירה כאן, כי זה לא בדיוק אותו דבר, נכון? זה קצת הולך למקומות עמוקים יותר, זו לא רק השאלה אם יש הישארות הנפש או אין הישארות הנפש, מה אתה מאמין, מה התשובה האובייקטיבית. זה יותר אמירה של איזה עמדה אתה חי בעולם, אם אתה חי בעמדה של פסימיות וחוסר תוחלת, או שאתה חי בעמדה של משמעות, שהיא גם בהקשר הדתי, היא גם קשורה לתקווה כי גמולו בו יבוא. ודאי שהפסימיות קשורה פה לסופיות. לא מרחיב את זה, אבל יש פה שני צירים, כאילו שהשאלה איפה אנחנו נמצאים כבר יותר מורכבת, אני חושב, מאשר ביחס לשאלות כאילו אובייקטיביות כמו הישארות הנפש. אז ראינו כבר בכמה הקשרים שהרב גם מזהה את היסוד של הדתיות כמשמעות. ולכן הוא אומר, מצד שני, התנועה של הדרשה הזאת היא בעצם מבטאת הזדהות עם קהלת, באותה מידה כמו, זאת אומרת, הרב שרה בעצם מחפש מקורות שהתכתבו עם הפסימיות. ולא רק שיגידו זה לא ככה, בעצם כולנו מאמינים והכל יהיה בסדר בסוף, אלא הוא כן מחפש את המקום הזה כי יש לו איזושהי הזדהות איתו ואיזשהו רצון בו גם באיזשהו מקום. אז הוא מציב את הניגוד בעצם במקום יותר עמוק. אבל עדיין התשובות הן קשורות גם לשאלות של עולם הבא, עולם הזה, כמו שנראה. אז נקרא עוד כמה שורות. שאלת המינות שבפסוק, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, נענית בשלוש תשובות. וכולי וכולי, תשובותיהם של שלושת החכמים הראשונים מבססות על העמדת היתרון של מעשה התורה ושכר העולם הבא. מושגים הקשורים לעולם הדת והאמונה, על פני המעשה של העולם הזה שאין בו יתרון כלל. ואת התשובות שהתנאים מביאים בכל מיני ניסוחים שהרב שגר מדייק בהבדלים ביניהם, זה שבאמת תחת השמש אין יתרון, אבל העולם הבא, התורה, יש בהם שכר שהוא מעבר לחיים האלה, ושם נמצא, שם נמצאת התשובה. אולם המחיר של עמדתם הוא הוויתור המוחלט על העולם הזה. ואולם נדמה כי קהלת עם כל הפסימיות שלו אינו מוכן לוותר על העולם הזה. משמעות החיים הוא מחפש כאן, איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים. האם המשמעות שתהיה בעולם הבא יכולה לפתור את חוסר המשמעות של העולם הזה? לכן פעמים רבות תשובה מסוג זה מעוררת בנו התנגדות. לכן שהתנגדות זו מוצאת את ביטויה בקריאתו מלאת הפתוס של זרתוסטרה, לגבורו של פרידריך ניטשה, מעלה טענות חריפות כלפי התשובות הדתיות. לידידו הן אשליה ובריחה, אי נכונות לעמוד מול המציאות ולהתמודד עמה, ולפיכך מביאות לדלדולה של המציאות. פה יש ציטוט ארוך מכל אמר זרתוסטרה, שהוא יפה, אבל ארוך מדי קצת לענייננו. אז שוב, אני חושב יש פה את ההתאימות, נכון? יש את האמירות הדתיות, מה שהן מבטיחות, ויש את הביקורת שהיא לגמרי הביקורת האקזיסטנציאליסטית, מתחילה מינית שבחדר, שהיא לא רק טענה אחרת. אלא יש פה גם עוד מימד שנוסף שהוא פחות היה, הוא יותר נמצא אולי בדברים של הידיד החילוני, שהאמירות האלה הן כלכלות את החיים, בגלל שהן שולחות אותך לכל מיני מקומות ולא מאפשרות לך להתמודד עם המצב שבו אתה נמצא כרגע ואיך אתה צריך לפעול בתוכו כדי להצדיק אותו מתוך עצמו. וגם, שוב, אפשר לראות שהרב שגר לגמרי בהזדהות עם זה, נכון? הוא אפילו יכול לומר את זה בתוך תחושה שגם אנחנו מזדהים. פעמים רבות התשובה הזאת מעוררת בנו התנגדות. השאלה, אבל אני חושב שמה שהמימד של הביקורת מוסיף לדיון שלנו עד כה, זה שלהגיד אנחנו בעצם לא מאמינים בעולם הבא, זה עדיין, השאלה עדיין תהיה האם אנחנו, למרות שאנחנו מפתירים זה מספר ולחוץ, האם זה בעצם כן משמש אצלנו כאיזשהו גורם שמסיח את דעתנו מהתביעה הזאת להעניק משמעות לחיים בעולם הזה. לפעמים יש משהו בעמדה הדתית שמאפשר לך לא להיות לא פה ולא שם, אני חושב. את כאילו להסתמך על משהו שאתה לא באמת סומך עליו, ודרך זה להתחמק מכל מיני מחויבויות יותר, יותר דוחקות. אז מה אתם אומרים מהבחינה הזאת? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו יכולים להזדהות עם הפאתוס של זרתוסטרה, או שגם את זה כבר איבדנו? שאלתי אם אנחנו קוראים מדרש כזה, אם הוא מעצבן אותנו, אשר עובר לנו ליד האוזן, כאילו, בסדר. מדרש שאומר לך, אין שחר תחת השמש, אבל יש משמעות בעולם הבא. את אמירות שאנחנו יכולים לשמוע אותן מכל מיני מקורות שאנחנו נוגעים בהן. אז כאילו, יכול להיות שלוש עמדות. יכולה להיות עמדה שאומרת, אכן כך וכך אני חי. יכולה להיות עמדה שאומרת, אני לא חי ככה, אבל זה לא מזיז. ואת עמדה שאומרת, מספיק עם הדיבורים האלה, זה רק מפריע לי להתמקד במה שנגד עיניי, וצריך להסיר את זה מעלינו. או לפחות לתת איזה פירוש יצירתי כמו שאר שגם ננסה לעשות עוד רגע. אז מה אתם אומרים? איך אתם מונחים?
אני חושב מקבל עולם, זה עולם הבא, בכלל לא ברורה לי, דיין, לא ברור לי שזה שני עולמות שונים. תורא על שני כדורים שעפים מפה לשם, נראה לי שזה הרבה פחות רחוק עכשיו מהשני. קיים באותה עולם. כן, אבל השם פה אומר, יש עולם המחשבה, יש עולם הדיבור, יש עולם השיעור של הרב, יש עולם הקפה, יש עולם הקפה, זה עולמות, אתה נשאר בהם, מקביל, לא מקביל.
זה הכי טוב, זה
עולם הצעצועים, כן?
אבל פה יש משהו פשוט, כי אתה נע בין העולמות באופן חופשי. המקום שבו זה יהיה משמעותי כאן, אני חושב, זה האמירה שהעולם הזה הוא רק העולם הזה, ומה שאני אעשה בו זה מה שאני אעשה בו, וזה משמעותי מה אני אעשה בו. כי החלק הזה שיש עולמות אחרים, זה גם סוג של הפיית מתח כזאת. כאילו, בסדר, יש את המטלות של העולם הזה, והן שונות מהמטלות של העולם הבא, אבל גם אם אני קצת מפקשש פה את הזמן, ניחה. הקטע של הסופיות, אני חושב, הוא בדיוק, זה המקום הנחרץ, כאילו, שבאמת כל פרשנות של העולם הבא היא קצת מפוגגת אותו. שאין לך, אחרי העולם הזה אין כלום, מה שאתה עושה פה זה מה שיהיה, ואתה לא תחזור לפה אף פעם ולא יהיה לך שום דבר אחר. זה מה שחזק באמירות האלה, אני חושב. ולכן כל הדברים האלה שאתה מציב שאלה, מה היתרון לאדם, ואז אומר, התשובה היא שם, אבל שם זה שם, ואני פה. עכשיו השאלה אם
אני... אני מסחר בעומק, זה עולם אחר, זה לא בטח, זה יכול להיות
כזה. נכון, אפשר לעשות בכל מיני צירופים. למה אתה מדבר על שכר ועונש פה ביחס ליתרון מאדם לכל עמלו?
למשל, כן.
זה אפשרות אחת.
שכר ועונש, כן, אבל שכר ועונש זה מסביע אחרת. המחאות של החיים שלהם כאן, חוץ מזה ש... שוב, הדיווי של דתיות היא במשמעות, שוב, זה המקום שאפשר לפתוח אותו לדיון, יש כן סתם משנה רבים, יש
הרבה משמעות
הסתם,
זה הכיפה,
יש
משמעות
הסתם, כן,
הדברים הסתומים. לא, המשמעות פה, זה לא
מסתם,
אני אעשה. דיבורים של הרב שגר הסתם לא סותר משמעות, להפך. השאלה איך אתה חווה את הסתם. אני חושב שהמקום שאתה חותר אליו זה המקום שהוא מדבר עליו, הוא קורא לזה משמעות כאילו דווקא מהמקום האמננטי, לא כמשהו... אבל דווקא במובן הזה אני חושב שבדיוק המקום של הסתם הוא גם סותר את העולם הבא. במובן של היתרון הוא אחרי. מה שאתה עושה עכשיו, אתה מרגיש, זה גם קשור לתחושה שיש של חוסר תוכל שמדרש מתמודד איתה. זאת אומרת, אני עושה פה כל מיני דברים, אבל מה יוצא מהם? באמת פה בעולם הזה לא יוצא מהם כלום, אבל בעולם הבא כן יוצא מהם. זה אולי משהו שבא להטעין את החיים שלך כאן. זה לא רק להגיד, שמה, יש את החיים כאן ואחרי יש את החיים שם. שגם זה כאמור עושה כל מיני דברים בתוך התנועה הזאת.
אני
ממש כמה בשביל,
זה היה לשביל בציר פרשנות כל כך קיצונית כדי שיהיה רלוונטיות גם בעולם הבא בעולם הזה. תוכניות ומהותיות, זה לא מאוד.
לא, זה בוודאי אפשרי, אבל זה לא מתמודד עם התחושה שממנה באה השאלה. זאת אומרת, השאלה, מה שהרב שגם מתעכב בעיקר על הדרשנים האלה שהם מקבלים את השאלה. אומרים, באמת אין משמעות בעולם הזה. אבל יש משמעות בעולם הבא. אין מה יתרון לאדם. כשאתה אומר מה יתרון לאדם, אתה אומר, אני מסתכל על העולם, אני לא מוצא פה יתרון. כאילו, התנועה של קהלת. עכשיו, מה אתה אומר לי? אתה יכול להגיד לי, כן, כן, יש פה יתרון. אתה יכול להגיד, לא, בעולם הזה באמת אין יתרון. יש עולם, בעולם יש יתרון בעולם אחר. אתה יכול לומר איפה נמצא העולם האחר וכו'. שאלה אם אתה בסופו של דבר נענה לשאלה שהוא מציב, שהיא כן מסתכלת על העולם הזה כמכלול, אני מניח שכולל בתוכו גם את האידיאלים ואפשרות רוחניות, או לא יודע מה. כאילו, זה... נכון, שאולת, אפשר לעשות את הפרשנות. אני חושב שהקריאה של הרב שגרמה מדרש היא באמת פשוטה, כי המדרש באמת אומר דברים יחסית פשוטים.
כל תחום כזה, כי גם באמירה של אין יתרון איזה שהוא יתרון מסוים. גם הפסימית יש איזה שהוא יתרון מסוים.
נכון.
כאילו, יש כמה אמירות, שאין לך פסימיות. אני לא יודעת, אני
כותב
על זה,
להגיע למרגות
רוח
חודש
חייבים
קצת פסימיות. זה ציטוט מהדבר האמצעי שהרב שגרמה, הרב דרייפוס, הרבה להביא אותו.
אז זה גם היפוך בזה, כי דווקא הפסימי, דווקא חוסר המשמעות, או הייאוש, יש בו איזה טעם, לא טעם מה שמתיישם היום,
אבל זה כיף. לא, ודאי, המאמר הזה זה גם הקטע שלפני, הם ודאי מנסים ללכת בכיוון של הפסימיות, אבל כן יש פה אמירה שאומרת שיש איזשהו מתח בתוך הדתיות של אפילו עצמה, בין התפיסות הפסימיות לבין התפיסות שהן אולי יותר פשוטות, ודאי יותר מזוהות עם הדתיות בקלאסית, כאילו שיש שכר לפעולתך, יש מי ששם לב לכל הדברים. יש איזו תנועה כזאת. בוא נראה אבל איך הוא מתמודד עם זה כאן, יש פה משהו שהוא קורא לו תשובה חלקית. אם נדייק בדבריו של רבי חלפאי, נוכל למצוא תשובה חלקית להתרסה הזו. עמלו תחת השמש ואוצר לו למעלה מהשמש. זה אחד משלושת הדרשנים שהוא מביא אותם. החיים והעמל מכאן, והכיסופים, המלאות והמשמעות, האוצר מכאן. נמצאים בשני מישורים שונים. רבי חלפאי אינו מנסה למצוא את היתרון שאדם מחפש בעולם הזה במישור הדתי. וכך להעניק לעולם הזה משמעות. אין כאן בריחה מחוסר המשמעות של העולם הזה, שבאמת אין בו יתרון, אלא הכרה בהיותה של המשמעות במישור אחר, נסתר, שאיננו מחליף את העולם הזה ואיננו פותר את עניין חוסר התוחלת שלו. בגישתו זו רבי חלפה איננו מסמא את עיני האדם לחשוב כי בפנייתו לעולם שמעבר לשמש ויקבל תשובה או מנוחה בעולם שתחת השמש. אז מה אתם אומרים? מה התשובה? למה היא חלקית? ואיזה נראה לי תשובה? הקריאה החוברת הזאת במדרש. מה זה מועיל? אבל מה זה חידד יותר מאשר מה שהיה לנו לפני? זה כשהוא שאל את השאלה.
שאלה, אני פתר לחצור. מה ששם יעזור פתר. טוב? כאן זה אין. זה שיהיה משהו מחכה
את
השם, זה לא
משליך על החיים
שלך פה,
מה זה נותן לרב שגר שהוא יכול לקרוא את הקריאה הזאת ברבי חלפאי? כי אתם מסיימים שהוא הולך ומצמצם, יש לו שלושה דרשנים ואחד מהם מצליח להתבדר איתו, גם זה הוא קורא תשובה חלקית.
נראה לו בזה, כאילו, הוא רואה בזה איזשהו תיחום של משהו שהוא יכול להתעסק איתו, גם בתוך עולם דתי, עולם הגדרות ומושגים דתי, בעזרת כלים חילוניים. כי הוא אומר פה בעצם, בעולם הזה אין את המשמעות שאתה מחפש, המשמעות שאתה מחפש בעולם הבא. ממילא מה אתה יכול למצוא בעולם הזה? דברים שהם בכלים של העולם הזה.
זאת אומרת, אם התיחום פה הוא בעצם סוג של להגיד, בתוך העולם הזה מותר להיות אקזיסטנציאליסט שכופר בהישארות הנפש, כי באמת הישארות הנפש לא חודרת לעולם הזה, נכון? אין לה מסקנות לגבינו. זה ממש תפיסת שני העולמות, כמו שהוא קורא לזה בהקשרים אחרים. האמונות הדתיות יש להם את העולם שלהם, אבל הן לא נכנסות לעולם הזה, ולכן בעולם הזה אני מתנהל, מותר לי להיות פסימי, מותר לי לחפש את המשמעות כאן, אני לא יכול להישען על שום דבר שמעבר. זאת אומרת, יש פה איזשהו אפשור לשפה הקיומית הזאת להתנהל, בגלל שהאמונות בעולם הבא כבודה במקומה מונח, אבל הן לא באמת מסוגלות לתפקד כאן, הן לא באמת יכולות לשמש כתשובה. מזה אני חושב הוא עושה שני דברים, הוא גם עושה את התיחום הזה שמשחרר אותו, אני חושב. הוא גם עושה, מזכה, אני חושב, את האמונות האלה מההאשמה של זראטוסטרה, של מסיכות את הדעת. אומר לה, למה שיחות את הדעת? כי הן באמת לא מנסות לשווק לך משהו שיעזור לך עכשיו. הן אומרות, כאילו, אמירה, שזה אני חושב חלק מהחיסרון של הפירוש הזה, שהוא קורא לתשובה חלקית, שהן באמת חסרות משמעות. כל האמירות, אז למה אתה צריך לספר לי את זה? כאילו, מה אתה רוצה ממני? למה אני כל כך נאבק על האמונה הזאת? הישארות הנפש, אם באמת היא לא אומרת כלום על העולם הזה, זה סוג של מידע אובייקטיבי על התחנה הבאה ברכבת. אז כאילו, באמת יש פה איזה משהו שמאוד מאוד מצמצם את השפה הדתית, כדי לקנות מקום בשפה אחרת.
אני לא יודע
אם זה יש איזושהי הפרדה. כן.
לא יודע אם זה יביא את עצמו שהביא חלפיים. זה קורא אותו. ברור לי שהוא מנסה לקשר בין העמל לבין המצב. למה שיעור של כיסופים במקום של הרצה, חיים לעמל מכאן בכיסופים, ולא זאת אומרת, הרצה מכאן. כיסופים זה ודאי שזה איש לעמל ולא לרצה.
לא, הכיסופים אני חושב זה השאלה, שאתה שואל את עצמך מה יתרון האדם, זה שאלה שנשארת בעולם הזה פתוחה, ככה נראה לי, אני חושב שהוא... זאת אומרת, התשובה, היעד של הכיסופים לא יהיה בעולם, ככה אני חושב הוא קורא את זה, אבל זה נכון שמבחינת המהלך הוא עושה פה איזשהו קרסט כדי להסתדר עם הדבר הזה. לכן אני חושב במפורש שהוא אומר תשובה חלקית, יש פה איזשהו עימות שהוא לא מצליח להתקדם איתו. אבל אני חושב שבקטעים אחרים הוא עושה עבודה יותר יצירתית. מה שמובחן פה אני חושב זה בדיוק מבחינת השאלות של התרגום, מקום שבו השפה הדתית מסתמצמת ומפנה מקום, לבין מקום שבו היא מתחילה לפעול. מה שאני רוצה לראות בקטעים הבאים, שהוא לא שואל את השאלה ואז מתחיל אלא הוא מדבר, והאופן שבו הוא מדבר והאופן שבו השפות מתפקדות ביחד, הוא יותר מאפשר לראות איך המושגים גולשים למקומות חדשים. אז יש לי פה שני קטעים שאני רוצה לראות את זה דרכם. אחד זה ההתוועדות הזאת שמופיע, זה פרסם בספר נהלך ברגש, וההתוועדות שהייתה פה בשבעה בסף סמך דלת, וסיכמו את זה, תמללו את זה. שם הוא מדבר על הגמרה הזאת, אמר לשמואל רבי יהודה, שיננה חטוף ואכול, חטוף ואישתי דאלמא דאזלינן מיניה כהילול אדמי. ראים את הגמרה הזאת אליו, הוא חזר על זה כמה פעמים על הדיבור הזה. זאת אומרת, העולם הוא כמו חתונה, וחתונה צריך לחטוף ולאכול, לחטוף ולשתות. זה גם שאלה לגבי חתונות, זה לפני זה שאלה לגבי חתונות. זהו, זה כנראה העניין, לכאורה. כך זה נראה, כן. איך זה היה חתונות בזמנם, צריך לראות את המחקר. האם דברי שמואל הם אמירה ניהיליסטית? דימוי החתונה אינו ביטוי של רקנות, אלא של מלאות. ההליכה של העולם לקראת סופו אינה מקור לייאוש, אלא להפוך ממנה בתכלית, לאקסטזה. הקיום הופך לגורל, דווקא מכוח זמניותו ושבריריותו. כל רגע מקבל את משקולה הנחרץ דווקא מפני שאינו יכול לחזור על עצמו. ונצחיות במובן זה שדווקא רגע הפגישה הקטן מתוך נהר הזמן יכול ליצור רגישות יותר עמוקה. כולנו יודעים שדווקא רגע הפרידה ממישהו מגלה את הרגש כלפיו וחדות רבה יותר מכל זמן שהותנו המשותפת. ההיעדר יוצר הוויה חזקה יותר. מול המוות מקבל כל רגע אינסופיות. המוות יכול להוציא את המשמעות מכל דבר, אך מיני יווה גם יכול לכונן אותה. האנשים שחייתי איתם לזמן מסוים עד שהמשכנו הלאה, האדם שפגעתי בעובד שלא יוכל לתקון, החיים הופכים לאקסטזה ומקבלים נוכחות עמוקה. הדבר הזה כן מפרש את דברי הזוהר, אומר שצדיקים נמצאים במותם יותר מבחייהם בכמה רבדים. העובד הראשון הוא שכשהאדם חי הוא נתפס באופן חלקי, דרך המילים שלו, ההתנהגות, המבט, זו אינה תחושה סובייקטיבית אלא נוכחות ממשית. אמנם אין בדרך כלל יכולת לתקשר עם האדם שמת, בדרך כלל, אבל יש יכולת להנחיח אותו, דבר שידוע לכל מי שחווה את זה. מראה צורה המפתחות שהיה לוקח איתו בכל בוקר, עם ההבנה שהוא לא יבוא יותר, נותן הלם אדיר שמגלה את תמצית האדם שהוטבעה במפתחות האלה, בתנועה המוכרת הזו. זו הכרה בעומק, בעומק שאי אפשר להגיע אליו כשהאדם עדיין חי. אז מה יש לנו כאן? איפה הדיבורים האלה נמצאים על התנועה הזאת בין השפות? נניח, יש פה הישארות הנפש? ביחד לאדם עצמו, ביחד לצדיק הזה שנמצא במותו.
כן.
אין? כן? אתה אמרת אין?
כן, אני
לא יודע. תגיד, מה שתגיד. אני לא חושב שהתשובה היא חד משמעית, אבל זה בדיוק המקום שאני רוצה לפתח.
אני חושב שנצח ושל זמניות, אבל פשוט של כמה דקות או עשר דקות, מושגים אחרים, דקה יכולה להיות נצופית של מה קורה לנו.
כן.
ובני השעות יכולה להיות מאוד מאוד קצרות, אם לא קורה, כאילו, האינסופי הוא עומק, הוא לא הציר הרוחב, הוא לא הכמותי, הוא האיכותי.
כן. זאת אומרת, יש פה כמה מושגים דתיים שאפשר להצביע עליהם. דתיים במובן המופשט, לאו דווקא בהקשר היהודי, אבל יש פה אינסופיות, יש פה נצח. יש פה את הנשמה של הצדיק שאפשר להתקשר אליה, שזה הנושא שהוא מדבר עליו בכל הדרשה הזאת. אבל הם, כפשוטו אני חושב, הם נמצאים בתוך הקשר של חיים סופיים לגמרי, נכון? אני מקווה שאתם מתדהים עם הקריאה הזאת. זאת אומרת, הוא לוקח את המושגים האלה, גם את הדימוי הזה של החתונה, של העולם הזה שהוא הולך ונגמר. שוב, אפשר תמיד לשחק עם כל מיני משחקים, אתה יכול להגיד הוא נגמר, אבל מתחיל משהו אחר. השאלה איפה נמצא הדגש, איפה מתחילה האנרגיה, והאנרגיה כאן אני חושב היא במובן מתחילה מהמקום של הסופיות. מה שיפה בה אני חושב, בשונה מהקטע הקודם, זה שכל המושגים האלה עכשיו נכנסים לתוכה ומקבלים איזשהו הקשר חדש. אומרת, יש פה איזשהו מושג חדש של נצחיות, נכון? יש פה איזשהו מושג אחר של אינסופיות, ויש פה עוד יותר מושג אחר של, של הישארות הנפש, דרך הדמות הזאת של הצדיק. מה זה אומר שהצדיק חי במותו יותר מאשר בחייו? נמצא במותו יותר מאשר בחייו? אך גם את זה ודאי שאפשר להבין כפשוטו, אני לא מספיק בקי באדמור, אבל כן, מה הוא הבין בזה, אבל ודאי שיש אפשרות להגיד שהצדיק הוא מוכנים אותו יותר בחייו, כמו שפונים לרבי עם עקבות הקודש. כמו שהרבי עצמו מדבר על זה שם בשיחה הזאת, שהרבי מלובביץ' היה הולך לקבר של החותן שלו ו-12 שעות ושלח לו פתקים ומזכיר לפניו אנשים, זאת אומרת, אפשר להבין גם את זה כפשוטו ממש, שיש הישארות הנפש, הצדיק נמצא. ואני חושב שזה ודאי לא המקום שהרב שג"ר לוקח, זה נכון, אבל הוא כן משתמש במונחים האלה. זה לא אומר, טוב, יש הישארות הנפש, אבל זה לא רלוונטי בשבילי, בשבילי הוא מת וזהו. אז הוא מנסה למצוא פה איזשהו מצב ביניים, שאלה מה הוא מנסה להפיק פה.
נעלם פה חוסר
התוכלת
שאני
לא אהבת
את הקודם.
הוא לא נראה שלא משאיר לנו זכר. נכון. מה אתה אומר על זה?
לא יודע, יכול להיות שזה נקטע קטן. כאילו גם
פה
וגם
שם. לא, אני חושב בגדול חוסר התוכלת גם בתוך הניזוח האקזיסטנציאליסטי הוא סוג של נקודת מוצא, ועכשיו נראה אותך להתגבר על זה. ונראה איזה משמעות תוכל להניק לזה. זה סוג של ניקוי שולחן כזה, אני חושב. מכל מיני דברים ש... מתפלים לך על החיים, שברגע שאתה נפטר מהם אתה יכול לשאול, אוקיי, זה מה שיש, כך וכך שנים, מה אני עושה עם זה, והחתירה היא כן לעשות עם זה משהו, לפחות אצל היותר אופטימי בין
העניין. מה שאני מוספת, כשאתה קיבלתי כאילו מה,
כתב
את
הראשון
שכן, כאילו,
אני אגיד לשאול. כן, אם כי תראה, יש פה גם, אפשר לקרוא את זה בקריאה שהיא יותר תדגיש את הסוגים הפסימיים, זאת אומרת, אמירה כמו כולנו יודעים שדווקא רגע הפרידה מגלה את הרגש, יש פה גם אמירה מאוד חזקה, ואתה יכול להיות שבזמנו כשהוא היה אומר דברים כאלה לדגין הרב נאום, היה מאוד מתווכח איתו על זה תמיד. כי יש פה משהו שאומר, שאתה חי עם בן אדם, אתה אף אחד לא פוגש אותו באמת, אתה מגלה אותו באמת רק כזה שהוא הלך. שזה גם לא... זה מלאות מסוג מסוים, זה שוב, זה מלאות שהיא דווקא על רקע של רקנות, על זה שהבן אדם נעלם, על זה שאנשים מתים בסוף, על זה שהזמן הוא קצוב. או אפילו אמירה כמו האדם שבגעתי בו, מובן שלא יוכל לתקון, אפשר לקרוא את זה בנימה טרגית. מתוך הטרגיות הזאת הוא מנסה להפיק משהו. זה לא אקסטאזה במובן הפשוט, זה משהו קצת יותר מורכב, אני חושב. במקום שאתה בועד זה הכי חזק, אני חושב, זה עם הדמות של הצדיק. פה אתה מתמודד עם המוות של מישהו אחר, אתה רוצה לתקשר איתו. מה אתה מנסה להפיק מהאמונה הזו בהישארות הנפש? האם אתה מנסה לחיות אותה כפשוטה, או שאתה מניח שזה באמת לא עובד ויש משהו אחר, איזושהי נוכחות, איזושהי מלאות שאתה פוגש אותה, אבל מה התפקיד של המוות בתוך הסיפור הזה? זמנו כשהוא דיבר על זה גם, אם דיברתי על ההתנגדות של הרב נועם, אז הייתה פעם ההתנגדות של הרב אבישי באיזשהו הקשר אחר, שבו הוא דיבר על העניין הזה של לתקשר עם מישהו שמת, והוא מאוד התרגל בזה הרב אבישי, כי הוא טען שזה לא מה שמחפש. מחפש לדבר עם בן אדם, לא להיזכר למי הוא היה, לא לחוות את הנוכחות שלו, אתה רוצה שהוא יהיה לדבר איתך, אתה לא, זה לא עובד לסוג של נחמה. אז כי זה היה ההקשר שבו זה דובר, ההקשר של נחמה. אז יודע שיש פה איזשהו ויתור לסופיות.
יש הרבה סוגים של נשארות,
הוא
מזכיר
פה
סוג אחד,
זה פירוש
אחד של
הדבר הזה, כן. נכון, הדבר הזה כן הולך גם במקום שאפשר לדבר, הוא מזכיר את זה בהמשך, שיש דרך ללמוד לדבר עם אנשים, אבל אני לוקח את זה דווקא ככה, כי אני רוצה לשאול את השאלות מהמקום של ההתנגשות החריפה. זאת אומרת, יש מקום שבו הוא מוכן לקבל את הסופיות הזאת, והוא עובד איתה. מה שהוא אומר פה, הוא גם יעבוד רק אם הסופיות תהיה סופית. הישארות הנפש פה עוברת פה איזושהי פרשנות שנכנסת לתוך העולם הזה, היא בעצם סוג של עמידה מול המוות שלי, או אני מול המוות של עצמי, או מול המוות של מישהו אחר, זה המקום שבו יש נצח. איפה הנצח נמצא? כשמישהו חי חווה את הצופים שלו מבפנים. זה לגמרי לקבל כאילו את התפיסת העולם האקזיסטנציאליסטית שמדברת על חיים לאור המוות, המוות המשמעות שלו לתוך העולם הזה. אין שום דבר שלא משמעותי כשלב, כמשהו שקיים, לא קיים. זה אמירה חזקה ביחס לקריאה הזו של צדיקים נמצאים, להגיד הם בעצם נמצאים רק בשבילי. יכול להיות, עכשיו שוב, אתה יכול להגיד, יכול להיות שיש עולם הבא, יכול להיות שהם באמת נמצאים, אבל כשאני שואל מה רלוונטי בשבילי, זה מה שרלוונטי בשבילי.
יש פה מצד אחד קבלה של התפיסה הזאת של הסופיות, מצד שני ניסיון להגיד גם בתוך השפה הדתית מה המשמעות שיש לה, של תוכנית לקחת את השפה הדתית ולמשוך אותה פנימה. לא להגיד בסדר, יש לנו הבא, אבל עזוב אותי ממנו. להגיד, יש גם נצחיות בתוך העולם הזה. יש איזושהי אפשרות לדבר על אינסופיות ועל הישארות הנפש, גם מתוך הנחה של סופיות. לתת ידי חובת אין לך חלק בעולם הבא, אפשר לתת את החובה בכל מיני דרכים, כמו שאני אומר חלק בלשון, לשחרר את הדיון. אבל השאלה תהיה אם בסופו של דבר יש עדיין לשפה הדתית משהו להגיד גם בתוך העולם הזה, או שהיא בעצם נגזר עליה כאילו להידחות כל הזמן, לעתיד לבוא. למרות שבאמת, אני אומר, הרב שגם במשך הוא גם פתוח לאפשרויות יותר של דיבור, אבל האמירה היא שבדרך כלל אין יכולות תקשר עם אדם שמת, זו אמירה שהיא יותר מתייחסת לדברים ככה.
כן,
אבל
כל דבר
הזה,
אני חושב על כמה זה קשה. האם להגיד, אני לא מכיר דעה, עד הקלטה שהוא מת, ואז נהיה לי טוב,
אישי. כי זה הכל הכלום.
הוא יפגש לו 50 שנה, אתה נכיר באמת, כי עכשיו חווה על הזמן, ואז כאילו, לא יודע אם יפגש לו 50 שנה, באמת נכיר, כמו גם אני ילד בשעה האחרונה, שבאמת יתה 50 שנה, אם היא פגישה טובה.
לא, אבל זה לא, המקום הזה הוא מקום שבו אתה צריך לקחת את המוות יותר ברצינות, בגלל שאתה מדבר על זה ברמה מופשטת כזאת, אבל אם היית חושב, כאילו האמירה הזאת, הבנאלית כאילו, של ה... הרי גם אם אתה לא חושב על העולם הבא, אתה יכול לחשוב על שבוע הבא, וזה מתפקד באותה מידה, כי השאלה של המוות זה בדיוק השאלה שזה יכול לקרות בכל רגע, זה המקום שבו זה עובד. אז אתה תגיד, אוקיי, חמש דקות שיש לנו עכשיו, הם באמת לא בעלות תחליף, לא בגלל שאין עולם הבא, בגלל שאולי גם אין שבוע הבא. זה המקום שבו זה נהיה יותר נוקב. לכן כאילו זו שאלה שהיא גם פחות קשורה להישארות הנפש, יותר קשורה לה... אז כמה הדבר הזה נוכח בחיים שלך. יש משהו בעולם הזה שהוא ממוספים את זה, כי אתה מניח שיש סדר לדברים, שאם שבוע הבא זה שבוע הבא, כי יש איזו סיבה, זה לא אחראי. חלק מהעניין זה גם האחריות, שהיא יוצרת את הדחיפות. ויש לרב שגר להתעסקות מאוד יפה בזה, שהיא בפרק משום נפשי על הרמב״ם, שמדבר על הפרק של הרמב״ם בהלכות תשובה, שמדבר על השוב יום אחד לפני מיתתו, ועל ראש השנה שהיא כמו תשובה לפני המוות. עסק שם מאוד בזה שהמוות יכול לקרות בכל רגע.
כן.
וזה מה שיוצר את הדחיפות של העניין.
אל תעים לתמיכה לראות אותך, כל רגע יכול לראות אותך.
כן. שוב יום אחד לפני מיתתך, זה קשור גם לזה שכמו שהוא קורה שם, לפחות זה לא לגמרי מוצג שם מפורש, אבל זה על רקע זה שהתפיסה של הרמב״ם זה שהמוות הוא קורה בזמן מסוים באופן אקראי, הוא לא באמת עונש. מה שהוא משחק שם הרמב״ם זה בדיוק עם השפה הדתית והשפה הפילוסופית, עד כמה המוות הוא עונש, עד כמה הוא קורה ברגע מסוים, וזהו. אבל שוב, פה אני מרגיש איזשהו שלב יותר שהולך צעד קדימה עם הדברים האלה ומנסה לדבר מבפנים ולהתמודד עם ההתנגשות הזאת בצורה יותר חריפה. עוד דוגמה שאני רוצה שנראה היא דרשות יותר ישנות שיצאו בספר זיכרון יום ראשון. אני לא זוכר מאיזה שנה זה, אבל הדרשות בספר הזה הם תשמ"ם, סוף תחילת תשנ"ן מרובם. השפה שלהם היא אחרת, הן פחות ממסכות פילוסופית יותר מדברות ישירות לרגש, אבל דווקא מהבחינה הזאת, מהמקום הזה של התרגום והתנועה בין שפות הוא יותר נוכח מבפנים. זאת אומרת, ישר בגוף ראשון כזה, אני אקרא ואני אסביר לכם מה אני מתכוון. מדבר שם התשובה מול המוות, מול הסוף של החיים, ביום מותו עומד מול עצמו. רואה את כל מסכת חייו כמות שהיא. זה אני, זה מה שעשיתי. חייו מתגלים במסוימותם, בסופיותם, ללא כחל וסרק, ללא תקוות. זהו הדין שבמוות. ומעין דין זה קיים גם בראש השנה, על פי הרמב״ם, עם מותה של השנה. סופיות חיי האדם היא אנושיותו, אבל באופן פרדוקסלי היא גם אינסופיותו, שכן הדין עצמו מעורר בעקבותיו את הרחמים הרבים. מידה קשה זו, מול הסופיות, מעוררת באדם את עליבותו וגלמודיותו מול האינסוף האלוקי. ליבו נשבר, וכל מה שיכולתי לעשות עם עצמי, לאן נעלמו השאיפות והחלומות שהיו לי בצעירותי, עומד ונכלם וערום כביום יוולדו. הבושה מערטלת אותו מכל לבושיו, כל הישגיו ועמדתו מתפוגגים מול הנצח האלוקי. אין לו במה להיאחז. אולם זהו הרגע שבו נחשפת, אולי לראשונה, נקודת חייו הפנימית. נשאר רק עם עצם חייו, עצם קיומו. ונקודה ערומה וקרישה זו מוצאו דווקא את הדבר העמוק ביותר, לתענוג הפשוט שבקיומו. אני קיים, יהיה מה שיהיה, סוף סוף חייתי כאן בעולם. והרי ממילא הכל מתאפס אל מול האלוה, ואם צדקת מה תיתן לו. תופס הוא כאלוקים מרחם עליו ואוהב אותו,
כי יצורו כמו שהוא דווקא בפשטותו וחוסר הצדקתו, וכך מגלב את האינטימיות שלו עם עצמו ועם אלוקיו, וכל חייו חוזרים ונצבעים במשמעות ועומק. נעים. אתה חושב, זה שיחות שנאמרו, אני חושב, או בערב סליחות, הראשון של סליחות כאן הייתה שיחה, או בערב ראש שנה, או ביום כיפור. זה הסיטואציות, זה להם הרבה מטען, זה גם ניסוחים מאוד, כאילו זה הניסוחים שלו, הם תיקונים מאוד קלים, פחות עריכה מאשר בספרים שאחרי זה. מה אתם אומרים, איפה זה נמצא? איפה המוות פה? הדיבורים על הסופיות חוזרים באמת לדברים שראינו קודם. אני רוצה בדיוק להסתכל על המושגים של הדין פה. מה המשמעות של הדין הזה, של הדין שביום המיתר? מה המשמעות של העמידה מול הנצח האלוקים? שוב, איך המושגים הדתיים מתקשרים פה? מתפקדים פה?
כאילוף
כזה, כל
התוספות,
כל החשיפה, הכילוף, שהיא גם
מפחידה,
מעורר לדין, כלומר,
בלי
המעשים
ובלי
ה... ידע
באמת,
בואו נראה
את כל
ה... אבל מי פה מאמין לדין? מה פה גורם לכילוף הזה? לדין.
מוות. מוות,
כלומר,
זה השנה, כן?
אבל מה זה אומר? זה נקודה שאני רוצה להסתכל עליה. זאת אומרת, יש פה שוב מושג, זה דרשות של ימים נוראים. המושג הזה של יום הדין נמצא שם. זה בדיוק השאלה, איך אתה מבין את יום הדין? מה היחס בין יום הדין ליום המיטה? האם אתה קורא את זה במישור הדתי הפשוט, נגיד, שביום, אחרי שאתה מת, אז אתה עומד לדין. או בראש השנה, אז אתה עומד לדין. או אני חושב מה שנמצא כאן, כמו שאתם אומרים, שהקריאה היא שהמוות עצמו הוא זה שיוצר את הדין. זה לא שהמוות הוא שלב לפני העמידה על הדין, שסיימנו את הנתונים ועכשיו נעמיד אותך לדין מול הרכאות, אלא בעצם המוות עצמו יוצר את הדין באופן שהוא פנימי, הוא אימננטי, ולכן שוב, השאלה הזו חזקה תהיה, אז מי פה הדיין? מי דן פה? האם יש פה מישהו שאנחנו נידונים לפניו? או שעצם העמידה מול הסופיות היא עצמה גורמת לך לאיזשהו מבט של אוקיי, זה מה יש, מה היה לנו פה? עכשיו, יש גם את התוספת הזאת שנמצאת הרבה פעמים, זה לרב שגר, ההנחה היא שאתה תמיד מפסיד בדין הזה. אבל זה כבר שאלה אולי אחרת, אני לא בטוח שהיא קשורה למה שאנחנו דנים בו כרגע. אבל כן, יש פה אמירה שאני חושב שהיא נמצאת לגמרי על השולחן, למרות שהדרשות האלה כאמור הן לא מנוסחות יותר בשפה המושגית, הן יותר כאילו מדברות מבפנים. אני דרך כלל כדיבור מבפנים, שזה מאוד חזק, שלוקח את המושג הזה של הדין, ובמובן מסוים מוצאים לנו את אלוקים, במובן הפשוט של דיין, שדן אותם. אין פה דם מול מי אתה אומר, אתה אומר פה מול עצמך. כן, זה הניסוחים, נכון? השאלה היא שהאדם מסתכל על עצמו והוא שואל את עצמו מה נסגר, מה הוא עשה, מה הוא יעשה, לאן כל הדברים האלה הולכים. וזה עומד לא בגלל שאלוקים הולך לדון אותו ולשאול את השאלה הזאת, אלא בגלל שהחיים שלו נגמרים. זה לגמרי...
אדם שחי בלי אין סופר,
בגלל זה. אז מה היה קורה?
אני חושב
שאלות האלה. למה אתה חושב?
כי אני אגיד לך, לא יודע, אגיד לך אינטרס, שהוא... לא היה איזה משהו ש... לא יודע, לא היו לי הכנסות, כשלא היו לי ציפיות ממני, או כשלא היו לי ציפיות מעצמי. כאילו, דווקא אני סופר,
כאילו,
מה
שמכונן
את ההחמצה פה, את
ה... יש פה כמה דברים. השאלה אם הוא מכונן את השאלה, אם הוא מכונן את ההחמצה, אם הוא מכונן את התשובה, יש פה כמה שלבים. אתה אומר, התחלת בזה שהשאלה בכלל לא תישאל. אז זה אני צוחק. זאת אומרת, מה גורם לבן אדם לשאול את שאלת המשמעות של החיים? האם זה משהו שבכלל לא קשור, מותר עליו מבחוץ כי מישהו שופט אותו ובאמת משתחרר ממנו, סתם תסבוכים של דתיים, או שזה, אני חושב שדווקא הטענה, לא עסקנו פה בחיפוש יסודי ביסודות העמבות האקסיסטנציאליסט, מה הם אומרים ומה לא, אבל יש אני חושב את התנועה הזאת שקצת ראינו אותה אצל קמי, שההנחה שאצל האדם יש שאלה כזאת באופן מוטבע, שזה אותה תנועה היסודית שיש לו, והשאלה רק אם אתה מחפש לתשובה אצל אלוהים ובעולם הדתי, שאתה לא מקבל את התשובות האלה, אבל... אני חושב שאתה קורא את התיאור הזה כתיאור, אז כל הטקסטים האלה הם עובדים כאילו לתאר לך איזה מין תודעה, השאלה אם אתה מזדהה עם העמידה או לא. אז אני שואל את עצמי, האם הייתי יכול לנסח את הטקסט הזה בלי להזכיר פה מושגים דתיים? ואני חושב שהוא עדיין היה עובד, ככה לפחות הרגשתי. הדין שממוות, זאת להגיד שאדם כשהוא החיים שלו מסתיימים, הוא מתבונן ושזה גורם לו באופן ישיר לשאול את השאלות האלה. אני לא מרגיש שהשאלות חותכות את האינסוף האלוקי. התשובה זה כבר משהו אחר. גם בזה אני לא לגמרי בטוח שצריך, אבל זה, זה רק מעלה את השאלה של מה אינסוף האלוקי עושה פה, האם אני באמת, מה, האם, באיזה אופן הוא מתפקד פה.
אני מרגיש יותר מזה, אני מרגיש שהשאלה ברור שהיא שאלת בכל מקום, וגם התשובה פה, אני מרגיש שהיא די חילונית.
למה? מה הייתה התשובה הדתית בהקשר זה?
אני חושב שהתשובה הדתית הייתה ש... כמו המדרש שאול, לפני מה שהרב שגר עשה לו, באמת אין פה כאילו, אין פה את ה...
יהיה לך שכר בעולם הבא, יהיה בסדר, כן. או אולי התשובה בהקשר היותר של ראש השנה כפשוטו, יש מאזניים, נספור. אם היה לך פלוס, אז זה פלוס בלבד, אז מי? וגם תשובה דתית, אנחנו כבר מאוד רחוקים ממנה, אבל זה עצמו אומר משהו.
זה לא, התשובה של המאזניים לא רק תשובה דתית, זה גם... נראה לי זה... מה שגם תיאר פה משהו כאילו כל אדם שעומד מותו חש את התחושה של הדין הזה. ואני נתקלתי בלמוד אנשים מבוגרים ש...
שלא חוו
את זה. או לא מבוגרים. אפילו עכשיו ראיתי את ענת גו, או המתראיינת, כמובן, מוקלטת.
כן.
מתראיינת לגבי...
לא נמצאת אחרי מתי את מה שזה חייב, שכן?
בחיי נמצאת אחרי מתי את מה שזה חייב. באמת, היה לי אחלה חיים. אני ממש מרוצה. חייתי עוד כמה שנים להיות פה, אבל מה אני עוד יכולה לבקש? ואני עולה פה פה, שמחה ומשהו.
אז מה, אז זה גורם לנו שוב לפתוח פה את המושגים של הדתי והחילוני בצורה יותר חזקה אולי, כי מה גורם לתיאור הזה באמת? ודאי לא האמירה הדתית, אומר גם העולם החילוני לא בהכרח מכריח את זה, אז מאיפה זה מגיע? ושוב אני חושב חוזר לשאלה, כי למשל תיקחו את הניסוח הזה של עליבותו וגדמותו מול האינסוף האלוקי, כל הישגם מתפוגעים מול הנצח האלוקי, זאת אומרת דווקא המושגים הדתיים שנכנסים לפה הם אלה שמכניסים את החוסר המשמעות. גם, עצם זה שנמצא פה האינסוף זה גם שאלה, כי את יום הדין אתה יכול להעביר בקלות יותר אולי בלי האינסוף.
לא.
אתה צריך פה דווקא את אלוקים הסופי אולי, את הדין שתגיד לך מה צריך ומה
צריך. אני מתורא לאמור לו ש... למשל, אם אני מבין תודה דתית לזה. בסדר, מה שקרה זה טוב, אבל יכול להיות פחות. אין איזה... כשאתה עומד מול אינסוף אלוקי, יש פרישות, יש טיפיות, יש החלפות, יש כל הבלגן המוסד, המצפון הדתי שקרה לה הרבה שנים...
כמו אומר לך בן זכאי, יש לך שני דרכים ואני לא יודע לאן מוליכים אותה. אבל זה כאילו, אתה אומר, הדתי יותר מחפיר. אבל אם עדיין, אני חושב שנייה נמצאים על אותו ציר במובן של יש קריטריונים. והשאלה, עמדתי בהם ועמדתי בהם. יכול להיות שיש קריטריונים יותר מחמירים ואז זה תהיה יותר בפחד, אבל... אני בסוף אני חושב שזה משהו אחר, ולכן הרב שגר פה מתאר את זה שברור שזה כישלון. אתה לא תעמוד בדין הזה. זה גם נתן לגבי התפיסה של המושג של דין, איך מבינים אותו. בסוף לא, אבל הוא עובר השלב, זה משמעותי השלב הזה שהוא עובר אותו. זאת אומרת, הוא לא מוכן לעבור את השלב שאומר, יכול להיות שאתה תיקשב ואני לא, אני אקשב ואתה לא, וזה תלוי מה עשינו. אלא העמידה של הדין מתוארת כאן, כי העמידה מול זה, מול חוסר תוחלת, זה השלב הראשון. לכן אני אומר, האינסוף הוא מתפקד כמו המוות החילוני. זאת אומרת, משהו שהוא מפוגג את המשמעות, הוא בשלב הראשון מעקר את המשמעות של הדברים. כי מה יצא לך מכל הסיפור? הכל נגמר, הכל חולף, לא יזכרו גם את המפתחות שלך אחרי כך וכך שנים. את המפתחות של הרב שגר וגם אני זוכר, כי הוא היה... זה מפתחות בעד השיעורי. אז...
מה
היה? כשהיה עמדנו בשיעור, הוא היה מחזיק את המפתחות של האוטו כדי לגלד בראש. לגלד בשיער. כבר שלמה שוק כתב איזה שיר. היינו שם. אבל אז זה נראה לי ממש חזק פה, שהשפה הדתית פה מתפקדת לשני הכיוונים, גם למקום של החוסר משמעות. וכאילו האלוהים של הדין מתפוגג, יש פה משהו מאוד חזק של סופיות, ואפילו מועצם דרך הנראה שאתה עומד פה מול אינסוף האלוקי, שבהגדרה אתה לא יכול לקבל ממנו שום פידבק. ואז יש את התהליך הזה שקצת דומה לדברים שראינו בדרשה על אלבר קאמי לפני כך וכך שבועות בשיעור הקודם, של איזשהו... התגלות של אהבה בלתי מותנית, של קבלה, שהיא עדיין מתוארת כאלוקים מרחם עליו, אוהב אותו. יש פה, שוב, תיאור שהוא נמצא בשפה הדתית, אבל כמו שראינו שם, זה לא מופיע כי יש מישהו שאתה נפגש איתו. זאת אומרת, איך אתה קורא את התיאור הזה? זהו הרגע שמה הוא מספר לי? האם הוא אומר לי שזה יכול לקרות, שלי זה קרה, ואולי זה יקרה גם לך? מה זה התיאור הזה? למרות שהוא משתמש בשפה של מישהו שאתה פוגש אותו, הוא עדיין מתאר תהליך נפשי שהוא פנימי. אחרי שאתה עובר את השלב הזה, אתה יכול להגיע גם לעבור איזשהו פרספקטיבה אחרת. כמו שראינו שם, היא אומנם מתוארת כשפה של יש מישהו ש, אבל היא בעצם נשב יותר בפשטות מתארת מעלה פנימי. היא מתארת איזושהי יכולת הכרעה, משהו מתאר את זה שם, האם אני יכול להכריע להאמין בחיים. שזה בסופו של דבר השאלה האם אלוהים אוהב אותי או לא. השאלה אם אני, לא השאלה אם הוא יבוא אליי ויגיד לי את זה. שוב, המושגים שלהם סוף פעם יותר חזקים מאשר של האל הפרסונלי שדם אותך. בתוך האפשרויות האלה יש גם אפשרות כזאת בעמידה מול האינסוף. זה יותר שאלה של איך אני תופס את עצמי, האם אני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת, האם אני מסוגל לצבוע את החיים בצבעים אחרים. לכן כאילו בדרשות האלה אני אומר, הן פחות עומדות על ההבדלים האלה מאשר הדרשה שראינו בפעם שעברה, ששם זה יותר מובחן, האם בפעם ככה או בפעם ככה, אלא הן יותר כאילו מדברות באופן יותר שוטף, יותר מתוך השפה הדתית מבפנים, האינטימיות שלו עם עצמו ועם אלוקיו, הוא לא נכנס עכשיו להבחנות. אבל אני חושב שזה כן מעניין לראות בסופו של דבר מה הוא עושה, כי זה חלק ממה שחזק בדרשות האלה שם, לראות לך איזשהו תהליך דרך השפה הדתית מבפנים כדרשות לסליחות, אבל בעצם הן לוקחות לך למקומות מאוד אחרים. יש בהם משהו מאוד מתעתע מהמקום הזה, ופה אני חושב שכנכנסים לזה זה מאוד בולט, מה המשמעות של הדין, מה המשמעות של המוות כאן, מה המשמעות של אלוקים פה. יש משהו שהוא מאוד חזק, במובן של שוב, לקחת את המושגים הדתיים ולקרוא אותם בתוך תפיסת עולם דמויית אקזיסטנציאליסטית כזאת.
אני חושב שזה מאוד מאוד שונה עם האקימיות עם עצמאים ולוקחו ולוקחו, לא סתם דחף את אלוקים, כי אם הכל הוא יהיה, אם הכל הוא יש כבר בתוכי, כלומר אני מרגיש דפוק עם עצמי ואז אני מרגיש, אז אני יכול מאוד לקרות לא מספיק כמוך, כלומר אני יכול להעביר עצמי את הרעייך הזה, כי זה סוג של נועל כזה שאני יכול להגיע
להרגיש טוב עם עצמי.
כן, אני יכול לבוא אותו חצי באמת, לא יודע, אני באמת מרגיש בועס, אבל אני יודע שעוד שנייה הבאה זו עוזרת מרגיש לי טובה, כי הנה, זה מי שאני, זה מה שאני אוהב, וככה אני כאילו, זה שקבל עצמי, שדעת כבר נפגש מול מישהו, פה זה רואים, יכול להיות מישהו אחר, שאתה יש פה איזשהו קשר, יש פה אינטימיות עם מישהו, זה אמיתי, זה לא רק בתוך הראש שלי קורה, אבל אני יכול להעיף את זה מהר, לאט, אני יכול לעבור את זה לגמרי להתרתם בתוך הירוש הזה, או להתרתם בתוך האצבעות ולרוץ על המשמעות. יש פה אינטימיות עם מישהו, והאינטימיות הזאת דורשת שבאמת תעמוד במקום, שאתה מרגיש עלוב, כי אתה... זה משחק שהוא מורחב רציני, ככה אני מרגיש.
כן. לא, אני מסכים מאוד שהוא חייב להיות רציני, וזה נותן לנו את הצד השני, שמה השפה הדתית כן תורמת פה, כי היא כן נותנת את הדברים איזושהי ממשות ואיזושהי מוצקות, שאתה אומר, אתה מתאר את זה כעמידה מול משהו, ואתה לא מתאר את זה כמין תהליך נפשי בסימי של איך אני מרגיש עם עצמי ככה או ככה. עדיין, השאלה איך בפועל זה קורה, האם באמת יש פה איזשהו תיאור של עמידה מול מישהו. או שיש פה יותר, אני מרגיש שימוש בשפה של עמודה מימושי בתהליך פנימי כדי להעניק לו יותר כובד. ככה אני קורא את זה, כי אני לא מרגיש שיש פה איזושהי התנאיה בתגובה של מישהו שאתה עומד מולו אלה. יש פה איזושהי יכולת, האם אני יכול לקרוא את החיים שלי דרך המילים האלה? וזה אמירה, המילים האלה יש להם עדיין משקל אחר מאשר מילים שיתארו פה רק תהליך פנימי. כי הם מכניסות פה איזשהו כובד, הם מכניסות פה איזשהו מימד יותר, נקרא לו, יותר אובייקטיבי. כל התפקוד של השפה הדתית בקטעים האלה נרגיש זה מה שהוא עושה. גם מדבר על הישארות הנפש במונחים הדתיים, למרות שבעצם אני מדבר עליה כאיך אני חושב עליו, זה נותן לזה איזשהו משקל שאין לזה אם הייתי אומר, הצדיק אחרי מותו, אנשים חושבים עליו בצורה יותר משמעותית. ודאי שזה, אני עצמי הייתי תופס את החוויה הזאת אחרת. אם אני מסוגל לדבר, מה שהרב שגם עושה הרבה פעמים, זה לקחת מושגים שיש להם איזשהו כובד בתפיסה הפשטנית שלהם, נגיד האובייקטיבית, לקרוא אותם בתפיסה לא פשטנית, אבל למשוך את הכובד הזה פנימה, ולהגיד, כשאני חושב על המפתחות, זה באמת, הוא הרבה פעמים ידגיש שזה ממשי, אל תחשבו שזה משהו פסיכולוגי. לא מוכן להתפשר על שפה פסיכולוגית, ולכן אני חושב חשוב לו לקחת את המושגים האלה. מצד שני, הוא לא, או שהוא לא מסוגל, וגם אני רוצה לראות מספיק בקטעים הבאים, שהוא גם לא רוצה לתפוס את המושגים האלה כפשוטה. הוא רוצה לקרוא את זה כתהליך פנימי. ובמובן מסוים הייתי יכול להגיד בהקשר של הקטע הזה, שאם היה בא אלוקים ואומר לך, שמע, לא נורא, אל תהיה מיואש, אני אוהב אותך, זה לא היה עובד. זה יעבוד רק אם יהיה תהליך פנימי. צריך להיות איזשהו
מורה
בין שני הדברים. אוקיי, נכון, אבל מה זה אומר להגיד שאלוקים פנימי לך?
אני
לא קשה אלא.
כלומר, אני עובד, השיחה עוד בהלכה שנראה לפני השיחות הזאת, מה, אני מפה אני הולך להתפלל לדבר עם מישהו, לא הולך ואומר, אוקיי, הנה זה קרה, אלוקים היה כאן, כי הרב שגרתי לרב, יש אינטימיות, נלך הביתה להגיד שאולי מצלנו, כי לא, מפה הולכים לשיחות, כלומר,
נכון, אבל השאלה תהיה לאותו דבר, גם כשגם לסליחות הוא יגיד שם בכמה מהדרשות שהדבר מה שחשוב זה השאלה אם אנחנו יכולים לסלוח לעצמנו. אם אתה קורא את זה כמשהו פשוט, טוב, לסלוח לעצמי זה קל, לא צריך להגיד סליחות. אבל אם אתה באמת חי את זה כמשהו משמעותי, אז לסלוח עצמי זה מקום הרבה יותר קשה. וברור שאם השם יסלח לי ואני לא אסלח עצמי זה לא יעבוד. אז יש איזושהי תנועה בין הפנים לחוץ פה כל הזמן, אתה לא יכול למשוך את זה בקלות לאף כיוון.
אני יודע שבעקבות הרב שגר עברתי איזה תהליך, כאילו אפשר להסתכל על התפיסה של קבלה עצמית, כמו שאישי אמר, שזה משהו חילוני, כאילו לדעת גוב, מוצאת על החיים שלה, זה אני הרבה שנים.
אין להם דאגות לחילוני.
מאוד אטריבוטי, יש שיר צרפתי של ביט פיאף, לא בתרגום עברית, לא, לא חבל, לא מתחרטת בכלל. לא על הטוב שעשיתי, לא על הרע שעשיתי, לא מתחרטת על שום דבר. ומאוד הפריע לי השיר הזה כשחרד לשבר, אני אומר, טוב, אני מתחרט, על מלא דברים שעשיתי אני מתחרט, ואם אני לא אתחרט זה יהיה אוהב ואבוי לי. אבל ביום הכיפורים האחרון, אז הייתה לי הרגשה קשה שפתאום אני חווה שוב כל מיני עבירות שעשיתי, דברים שאני מתחרט עליהם, ואני מרגיש שוב ביום הכיפורים, ואני מרגיש שאולי הקדוש ברוך הוא בכלל לא סלח לי על הדברים האלה, ואני אומר, ריבונו של עולם, תשחרר אותי מהדברים האלה. באמת, ואז ראיתי ספר של הרב שגר על יום הכיפורים, ששם הוא כותב על הרב צדוק, שאומר שדווקא מתוך המקום שהעוונות נעשים לו כזכויות, אז יכול גם, כביכול העוונות עצמם מקבלים משמעות, אם בזמן הזה הוא עשה תשובה או משהו כזה, ואז דווקא יותר קיבלתי את המקום הזה של הקבלה העצמית, של הלא, לא חבל, לא מתחרט בכלל, כחלק מתהליך דתי שבן אדם עובר של תשובה. שכביכול, נכון, עשיתי עוונות, אבל עברתי איתם איזשהו תהליך, ועוד הגעתי למקום שאולי יותר גבוה מאשר אלמלא עשיתי אותם, כי העוונות האלה גם כן השם כיוון את החיים שלי שאני אעשה אותם, ואז לא חבל, לא מתחרט בכלל. זה עמדה עוד יותר גבוהה, שהקבלה עצמית, אבל היא דווקא חלק מהשפה הדתית, ולא כמשהו חילוני כזה של לא חבל, אני סביר.
חביבי, איזה תפילה, איזה תפילה,
תגיד את הגל העליונה. תחילה בתור זונה.
בדיוק מה שאנחנו עושים פה זה כל הזמן איזשהו משחק עם המושגים הזה של הדתי והחילוני, אבל זה תלוי מאוד באיזה שלבים עוברים, זה גם תלוי איך אתה תופס אותם, כי גם את רב צדוק, אני רואה שזה אומר כזכויות, אתה יכול להגיד בסדר, זה רשום איפשהו כזכויות, אז אני מסיר את זה מעצמי. השאלה היא עד כמה אתה עובד על הדבר הזה, עד כמה זה בסופו של דבר תהליך פנימי, שיש לו את הכובד הזה, שצריך להיות לדברים אובייקטיביים בעולם, כאילו הרשימות האלה בשמיים, עד כמה אני בסופו של דבר נכנסות פנימה, וכאילו הרבה פעמים האמירות של פסלוק, אני מרגיש שהמבחן לגביהם זה אני יכול להגיד אותם בכנות. ובאמת כאילו לתפוס את שני הצדים, גם לתפוס את הצד של החרטה וגם לתפוס את הצד של הזכויות. אחרת כאילו בקלות אתה מנפנף את התהליך הזה כאילו כמין אמירה שמישהו אישר לך, סימן לך וי על הדברים. אז זה באמת תלוי אחד בשני. בואו נראה עוד קטע. עכשיו, כמעט אחרון. האחרון זה אחד מהערות במאמר זה אמונתי בלוחות ושברי לוחות, וראינו ממנו כמה קטעים. הוא עבר הרבה גלגולים, העריכה שלו בסוף היא כזאת שיש לו דיבור רצוף ויש בסוף כל מיני פרגמנטים שהוכנסו, אחד מהם הוא זה. לכאן הוריי, האם אפגוש אותם שוב? אני נחשף להחליף איתם מילה. עצם הכיסופים, הנגיעה בעמוק, המשמעות של הקיום וגם הפחד והאכזבה, רבויי משמעות, משמעות שהיא היא ההתגלות האלוקית. איפה הם? האם ניפגש? האם נתראה? אני מאמין שכן. מהו המובן של זה? כיצד זה יתרחש? אני נוטה להניח שהקיום שלאחר המוות אינו עוד אופן של קיום. המת הולך לבית עולמו, המוות הוא מציאות. אך האינטימית בין המתים לחיים נשמרת, כיוון שברובד כלשהו של קיום המת חי. שוב, למרות שרובד זה אינו נוכח בחיי כרגע, עצם האמונה בקיומו, עצם הגעגועים אליו, משנים את חיי. מה אתם אומרים על הקטע הזה?
הוא אומר שהוא לא מאמין בזה
שהמת
חי, שלא
נוכל
בזה.
למה אתה חושב שזה
משהו אומר? לא, אני לא מבין את המשפט האחרון. מה זה רובד זה?
רובד זה שבו המת חי, אני חושב.
שהוא לא נוכל בכלל?
לא, יש רובד, יש רובד כלשהו של קיום שבו המת חי, אבל זה אינו נוכח בחיי כרגע. זאת אומרת, הוא לא חי באמת בשבילי כפשו אותו. ככה אני חושב, זה מה אתם אומרים. הוא מתפתל פה כזה, נכון? הוא נע בין כל מיני אמירות.
טוב, נראה לי דווקא משהו מאוד כמו מתיישב על התפיסה הדתית, הקלאסית, הפשוטה.
למה? הוא נותן לה יותר מקום?
הוא נותן לה, הוא נותן, כאילו הוא מאוד מסייג את זה כמובן, כן? זה כזה עובד כלשהו שרק כאילו באמת, כאילו מאוד מסויג, אבל הגרעין קיים, ולכן, כי זה מכונן איזושהי משמעות בעולם הזה.
זה שאלה, אבל זה חוזר שוב לשאלות שלנו עם רבי חלפאי, עד כמה המשמעות שיש לי בעולם הזה היא קשורה לזה שהוא קיים או לא. זאת אומרת, האם הוא שוב יוצא ידי חובת האמונה הדתית באיזשהו מקום, ואז נדבר על משמעות שנמצאת בהקשר אחר, או שיש איזשהו קשר מן הדברים. הגעגועים, כי במובן מסוים אתה יכול להביא לו לתפוס באיזושהי תפיסה קצת וולגרית של הישארות הנפש, של בסדר, עוד כמה שנים תפגוש אותם, מה אתה מחוץ? הוא כן חשוב לו לשמר את הגעגועים כמשהו שהוא אין לו מענה בעולם הזה, אני חושב, לא?
כן,
אבל
הוא לא נוצר בעולם, הוא נוצר רק
עצם הגעגועים קיימים בגלל שאני מאמין. אם לא קיים משהו, אז יכול שרגשית אולי אני להגיע, אבל בפועל אולי אני להגיע, כי זה לא קיים, לא יודע.
זה רע למה שהשתכח מן הלב.
למה אנחנו הופכים את זה לתפיסה דתית קלאסית?
מה?
זה גם תפיסה חילונית.
מה הכוונה?
שהמת נוכח. תראי במלך האריות, איך
הוא מסתכל על השמיים. דתית פה זה דבר רחב, ולא בגלל
גפן שאומר, אני הולך לבכות לך חבר, תהיה חזק למעלה.
לא, אבל כשאלה זאת גם לי דתי, אבל דתי בחילוני פה זה סוג של כאילו ברמה מופשטת, לא ברמה סוציולוגית ואישית. זה אמירות דתיות, נמצא את זה שהן מתייחסות לזה. לא שנים, זה נמצא בדוח ההקשר של פנימת מצוות וכו'. האמירות יותר של סופיות או לא סופיות.
אמירה אנושית הייתה.
כן, לא, את השאלה איך אתה קורא את האמירה האנושית הזאת, אם אתה מוכן ללכת עליה. או שאתה אומר, כן, שערים שירים, לא באמת חיים ככה. זה צייר השאלה גם ביחס למי שכן כביכול מצהיר שהוא מאמין. מה בסופו של דבר, מה התודעה שהוא חי? יש פה באמת משהו מורכב כזה, אני לא... אני מסכים שהוא כן, יש יחס בין הדברים. יכול להיות שאם לא היה בכלל, כאילו אם זה היה תפיסה של סופיות מוחלטת, אז כאילו זה היה... איך זה האמירה הזאת? לא לבכות למתים? הניחו להולכים, כאילו, שחרר. הכיסופים הם קשורים לאיזושהי תנועה, שאני חושב התנועה העדינה פה, שמצד אחד כן איזושהי הבטחה ואיזשהו משהו לחכות לו, מצד שני הוא מאוד חזק זה שהוא לא נוכח, זה מה שיוצר בו את התנועה שהוא מתעכב עליה של הגעגועים. בסופו של דבר, המשמעות של זה כרגע היא לא כאופציה ממשית, כמו שהוא יגיד שהרבי מלובביץ' פוגש את הפטנט שלו. ואני חושב שגם מובן נסיעם הקטע הזה הוא בנוי על זה שזה לא אופציה ממשית. זאת אומרת, האינטימיות שהוא מחפש והמקום הזה של הגעגועים והכיסופים, הם בנויים על זה שיש מוות לפחות כרגע. הם בנויים על זה שיש פער ושיש איזשהו לידר שכרגע הוא מאוד נוכח. אם האופציה הזאת הייתה, כאילו, אם זה היה גולש לאחד מהצדדים, או לאופציה לא נגישה לחלוטין, האופציה הנגישה מדי, אז כל מה שהוא מדבר עליו כאן לא היה קיים. זה אני חושב מה שנותן פה את כל התנועה ש... שהופכת את זה לרווי משמעות, זה שהמוות הוא מציאות, הוא לא סתם עכשיו רגע לא יכול, כמו שרב נחמן אומר לבת שלו, אני לא בחדר הזה, אני בחדר אחר, אז הוא יכול לדבר איתי ואני אשמע. יש כל מיני דרכים לפוגג את זה, והוא מנסה להגיד פה משהו יותר עדין, אני חושב, שבדיוק מתאפשר, אני חושב, יהיה המקום הזה, שהוא לא מאמין בזה עד הסוף כפשוט או ממש, אבל גם לא מוותר על זה לחלוטין.
אבל גם האמונה הדתית היא כאילו, תלוי איפה, תלוי אצל מי, כן, אבל בהרבה מובנים אפשר לראות אותה בעצמה, כמשהו שלא לוקחת את זה עד הסוף, כאילו, כקיום גשמי לחלוטין, ששם נפגוש את ונזכור את כל מה שזכרנו, כאילו, שהדבר, מה שהרב שגם מתייחס אליו פה, זה באמת, כאילו, איזשהו מקום שנוכח גם, אפילו באמירה של מקודם, של רבי חלפן. שכאילו, יש שוני מהותי בין העולם הבא הזה, כאילו, וממילא נגזר ממנו שזה לא אותו אופן של קיום.
לא, אני אומר, השאלות פה של דתיים וחילונים, כל הזמן בסוף לא השאלה של מה אתה אומר, אלא איך אתה משתמש באמירות. זאת אומרת, האם אני משתמש במושג הזה של הישארות הנפש, מושך אותו לכיוון הקונקרטי, או מפוגג אותו, ולמה אני עושה את זה? אתה יכול להיות כל מיני מקומות, אתה יכול להיות במקום שאומר, אני... מצהיר שאני מאמין שזה אכן כך כפשוט, אבל בתכלס אני לא חי ככה ולא עושה שום דבר בחיים שלי. יכול להגיד להיות במקום שאני מצהיר שאין שום דבר, ובסופו של דבר כשאני שר שירים למישהו שמת, אני שר עליו כאילו הוא חי. ויש כל מיני דרכים לנוע בין הכתבים האלה, ופה אני מרגיש שיש איזשהו ניסיון באמת לעשות איזשהו משהו יותר עדין. אומרת, אני לא חושב שהוא אומר את האמירה הזאת ממקום של מחויבות לאמונה הזאת, אלא בדיוק ממקום שהוא מנסה לשחק עם זה דרך זה שהוא מאמין ולא מאמין, הוא מאמין שלא כפשו אותו. אני הבאתי פה קטע שנסיים איתו, זה אחד מהטקסטים החזקים שלנו שגם אני מאוד אוהב אותו, זה גם פרסם מנהלך מרגש, זה משהו שיצא לאור במקור ב-90 ומשהו מתישהו, ואחד מהגיונות הראשונים של משיב הרוח, שהם פנו לרב שרה, אמרו לו בוא תביא לנו משהו. הוא כותב שם בהתחלה, הקטע, העורך פנה אליי וביקש שאני אשלח לו משהו אישי, לא בהקשר לאומי. זאת אומרת, אני מצרף משהו שכתבתי לעצמי בעקבות האירועים הפוליטיים, בעקבות המוות של אבא שלו, הוא מדבר. וזה כתוב במין סעיפים מקוטעים כאלה, זה עובר עם כל מיני דברים, יש שם דברים מאוד חזקים. זה פחות או יותר נמצא באזור של הסוף. לא נקרא את הכל כי זה באמת קצת לוקחת על המקומות אחרים. מה שאני רוצה לקחת פה לעניין זה שוב בהקשר הזה של מה שהבאתי עכשיו מאמונתי, אמירה שהיא במובהק חותרת לאמונה שהיא לא אובייקטיבית. אני אקרא פה ככה אולי קצת בדילוגים. האמונה היא ראשית כל האמונה בכך שיש תוך לעולם, שיש לו לב, שישנם רחמים. לכן האמונה היא עובדה, יש גם רחמים. שאלה אם תמיד הם השולטים ומנהיגים את המציאות איננה פשוטה כל ועיקר. לא בכל זאת נקרא את הכל. ולמדון המקובלים שלא תמיד אלוקי הרחמים הוא השולט. שישנו מאבק ומלחמה מתמידים בין הכוחות האלוקיים השונים, סופו של חשבון המפתח נמצא דווקא בידי האדם. הוא קובע את גורלה של המערכה. תפיסה זו של המקובלים שהצדק האלוקי אינו אפשרות, שהרחמים אינם אופציה שכלל לא מובטחת, לפחות לא באופק האנושי. היא משחררת אותנו מאמונה כוזבת הנאחזת בתפיסה לפי האלוקים אינו בר אחיזה, אובייקט שניתן להחזיק בו. משחררת לתפילה שאינה בקשה, כיסופים ואף מאמץ ושפיכת נפש כחלק מהמאמץ שאומנם התקווה תמומש. אני אדלג בעוד כמה שורות שהוא שואל למה זה משחקו של אלוקים שמשחק שבו נהיה נתונים בחוסר ודאות לא נדע, אחרי זה אומר אלמלז כן, כלל לא הייתה אמונה למצער לא אמונה מעניינת. גם במשפט שלפני נחזור למשחק שנותן משמעות מכל אמונה הנאחזת בדבר מה חיצוני מפלס את הדרך לאמונה שהינה תפילה, תקווה מעשה יכולת הכרעה. בהמשך אומר, אמונה זו היא הנצח עצמו, כל אמונה אחרת הינה הגשמה. לא נמצא במציאות של האובייקטים. אני לא נכנס לזה כי זה פחות יושב בדיוק על הנושא שדיברנו, אני רוצה יותר לקחת את ההבנה שהוא אומר כאן לדיבורים שדיברנו. כי יש משהו בכל המהלך שראינו שהוא לוקח אמונות שאפשר לתפוס להם ברמה של האובייקטים. יש את החיים כאן, יש את החיים שם, האם זה ממשיך, האם זה הולך. והוא מפוגג את האובייקטיביות שלהם דרך הקריאות האלה, האתאיסטיות. שהן מאוד מתנגדות לכל התיאורים, כאילו יש איזה מין תהליך דיאלקטי כזה שבו הכפירה באה ומפוגג את האובייקטיביות של האמונות האלה של הישארות הנפש, של הצדיק שנמצא, של החיים וכו', של השכר והעונש. והוא מנסה לבנות אותה מחדש בתוך העולם הזה, אבל מה שעוד חזק אני רואים כאן זה משהו שמפיים בכל הקטעים האלה, שהאמירה היא שגם מבחינה דתית זה מקום יותר גבוה. זאת אומרת, זה לא איזה שניסיון להסתדר עם העובדה שאנחנו חיים בעולם מכולן והפננו דברים וכו'. אלא כי האמירה דתית הוא חוזר על שוב ושוב בקטע הזה הדבר הרי דולם שזה סוג של שלילת הגשמה, זאת אומרת לתפוס את החיים של האחר המוות כמובן פשוט, כמובן של, של אובייקטים של כמו שאנחנו תופסים את החיים בעולם הזה, זה לא מה שאני מחפש מהאמונה. האמונה אמורה להיות במקומות שנעים על הגבול הזה שבין הפנימי לחיצוני, היא לא אמורה להיות בעולם החיצוני. כל אמונה אחרת תהיה הגשמה או אפילו אמונה לא מעניינת בסופו של דבר. המקום שהוא מחפש כמו בקטע הזה שראינו באמונתי אולי המקום שבו ההורים פשוט חיים, ואולי כרגע אני לא פוגש אותם, אבל זה רק בגלל העיניים הטרוטות שלי, ואם הייתי יכול, הייתי יודע את הטכניקות, הייתי יכול לדבר איתם. זה כאילו לא רק שזה לא קשה, משהו שקשה להאמין בו ברמה הקיומית, זה משהו שגם מבחינת זאת אני חושב הוא תפס אותו כיותר נמוך. דווקא המקום של הביניים הזה, המקום העמום הזה, שבו יש גם איזושהי ודאות של מוות, ולכן הוא זורק אותי למקום יותר של געגועים, למקום שהוא יותר מופשט, הוא יותר... עוד נקודה שנמצאת בו שהוא דורש ממני הכרעה, הוא לא כופה את עצמו עליי, פשוט זה ככה, שיש שלום הבא. אני צריך להיות מסוגל להאמין שיש שלום הבא, אני צריך להיות מסוגל להאמין שיש רחמים בעולם, שיש אמונה. זה הופך להיות משהו שמבחינת הרב שגר הוא מקום יותר גבוה, והוא מתאפשר דווקא בגלל היכולת לפוגג את האמונות האובייקטיביות ולעשות להם איזשהו תהליך של, של עידון.
יש אבל שוני בין הקטע הזה לאחשרים על המוות. אני חושב שהוא עלה לי כבר קודם ועכשיו אני... פשוט קודם זה היה באמת בסופו של דבר במילים דתיות אבל משהו מאוד מאוד אקזיסטנציאליסטי.
אבל פה... מה זה קודם? בכל הקטעים אתה אומר?
אני חושב שברוב הקטעים הוא דיבר על המוות, יכול שלא בהכל, אבל ברוב מה שהוא דיבר על המוות בסופו של דבר
הוא רואה איך, חוץ מהקטע האמונתי, שגם באמונתי אני מרגיש שיש משהו שזה עדיין קצת אובייקטיבי, אבל בשאר הדברים שראינו זה בסופו של דבר עוזב את העולם הבא ולוקח את המושגים בשביל העולם הזה. ופה יש משהו שהוא משתמש אומנם בעולם הזה, אבל בעולם הזה שהוא מיסטי.
בגלל המקובלים וכל
הדבר. כן, ההתעסקות שלו עם המקובלים, בעובדה שיש כוחות ורחמים, יש רחמים בעולם, זה עובדה. מה זאת אומרת שיש רחמים בעולם? כן, אבל מה זה אומר? כאילו, אם אני תבוני לחלוטין ורציונל, אז אני אומר, מה זה רחמים? יש בן אדם שפועל, מחליט, אבל זה לא כוחות. זאת אומרת, זה איזושהי תודעה שהיא, איך שחבי עובדיה אמרה, העולם רווי. כאילו, זה לא אובייקטיבי, וזה גם לא לגמרי סובייקטיבי, זה משהו שמתוך הסובייקטיבי, או מתוך תודעת החיים הפשוטה, מגלה עוד קצת. אבל זה... ומה שראינו עד עכשיו לגבי המוות, לי זה היה טיפה קצת, כאילו, משהו קצת, הוא לקח את זה צד אחד יותר רחוק מזה.
כן.
כאילו, לוותר בכלל על התודעת...
זה באמת שאלה עדינה, כי זו שאלה של איך מנסחים את הדברים ואיך מושכים אותם, אני דווקא פחות קורא. זאת אומרת, השאלה עד כמה אתה מבין את ההתמסרות שלו לשפה הקבלית פה ברצינות. אפשר לקרוא את זה כמו שאתה אומר. אפשר לקרוא, אני אגיד משהו שאני אקצין אותו קצת לכיוון השני, שבו הוא בעצם צריך את המקובלים כדי להגיד שהכוח בסופו של דבר בידינו. שאנחנו נקבע אם יהיה רחמים בעולם או לא, כן? הוא מצטט שם כמדומני את יהודה עמיחי וגם במקומות אחרים, על זה של אל מלא רחמים, אל מלא רחמים, זה יותר רחמים בעולם. זאת אומרת, אם יש אל, הרחמים זה בידינו. ואני צריך, יכול, אני חושב שהוא קצת משתמש במקובלים כדי להתחמק מאלוקים. כי המקובלים מאפשר לו בתוך שכה דתית להגיד אלוקים לא ירחם עליך אם אתה תתחיל להכניס בו רחמים לעולם. הוא מדבר שם הרבה על רצח ועל רציחה, רצח בהקשרים דתיים, פיגועים שנמצאים שם ברקע. אז אפשר לקרוא את זה גם במקום יותר מחולם, אבל זה באמת שאלה של ניואנסים, אני אפשר גם באמת לקחת את זה ממקום כזה. על נקודת המבחן אני חושב זה אולי המושג שהוא הכי מתעתע פה, של מה זה תפילה. תפילה שהיא בקשה, תקווה ולמעשה יכולת הכרעה. זאת אומרת, המעבר מתפילה להכרעה הוא בדיוק אני חושב לציר הזה שאנחנו משחקים עליו כל הזמן. מה אני עושה בתפילה? אם יש מישהו לפנות עליו? האם אני... למה בכל זאת הוא קורא לזה תפילה? זה ודאי משמעותי, זה מושג שהוא נמצא פה כמפתח של כל הדברים. וגם יש פה את האמירות שזה אלוקים, משחק עם בריאותיו, לכן זה קטע מאוד, מאוד חזק וזורק אותך לכל מיני כיוונים. אבל שם זה משקף באמת את הצירים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. וגם אחד המשפטים החזקים פה, אני חושב שזה אמירה, לא אמונה מעניינת. מה בעצם מניע את כל הדיון פה? בסדר, אני יודע שאמורים להאמין כך וכך וכך, אבל אם אני אבין את זה ככה, זה לא יהיה מעניין. זה עדיין צריך להיות מעניין, זה צריך להתכתב עם המשמעות שמרגישים בזה. זה אמירה כאילו שחושפת את הפאתוס שמאחורי הדברים. טוב, עד כאן ענייני המוות, גם זה צריך להיות סוף. ועד כאן גם ענייני אקסיסטנציאליסטים, נגיד כדי שרוויח על עניין על הקשייה. מה שנעשה שבוע הבא זה כאמור דרך רבי אלעזר בן דרודאיה, נעבור ככה מהשלב הזה לשלבים אחרים שבו הוא נותן איזושהי ביקורת קצת על השלב הזה, ואז נוכל להגיע לויטגנשטיין וכל מיני חברים יותר מורחבים. אז יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים.